אנחנו עכשיו עם הפרשנים יעקב ריבלין על הקו, ערב טוב.
ערב טוב.
עורך דין אבי בלום מיד מצטרף אלינו גם. אבי, אנחנו, יעקב, סליחה, אנחנו רואים איזושהי התמהמהות מאוד מאוד ארוכה עם בצלאל סמוטריץ', אתה יודע, חולפים הימים, אתה שומע על התקדמויות בסיעות אחרות, ושם נדמה שהעץ הגבוה הולך ונהיה גבוה יותר. מה אתה שומע היום?
תראה, אני קודם כל רוצה לומר פה הגדרה. אנחנו רגילים להיקובים במשא ומתן, לכל חברות זה יותר, אבל מה שקורה במשא ומתן הזה, ואני לוקח דימוי מהימים האחרונים, זה סוג של בריונות כביש. מה שבצלאל סמוטריץ' עושה פה, ולכן הדברים שארי דרעי שניסיתם להביא זה לא נשמע טוב, אנחנו תכף נתמצת אותם, זה תגובה לצד האלים של בצלאל סמוטריץ'. מה אומר הבחור הזה? הוא אומר, עד שלא יסוכם הסעיף האחרון, שעוסק בעברת רשות לניקוז ביוב ביוש לידיו של אחד מהאנשים שלי באחד המשרדים, עד שאני לא רואה הסכם חתום על הכל, אני לא מאפשר את בחירת יושב ראש הכנסת. אי אפשר לבחור את יושב ראש הכנסת, ואם גם אני לא תת החוק שיאפשר לארי דרעי להיות שר בממשלה, מה שנקרא חוק עוקף בג"ץ, בנושא של המאסר על תנאי שגם יכול להיות שר. עכשיו, מה ששמענו מארי דרעי זה סוג של תרגיל נגד. מה ארי דרעי אומר? אנחנו לא נאפשר השפעת ממשלה לפני שהחוק הזה עובר. זה התירוש רשי של דברה. ומה הולך כאן? בצלאל סמוטריץ' עוצר את היושב ראש, אומר לו דרעי, אוקיי, תעצור את היושב ראש, אבל אחר כך כמה שתעצור יותר, אני מתפקק לעוד איזה שבוע שבועיים כדי להעביר את החוק שלי, ועד אז לא תושמע ממשלה בכלל. עכשיו, לתוך הסחטנות הזאת והתקירות סכין הדדיות, הצטרפה גם יהדות התורה. ויהדות התורה גם כן לא מסתדרת עם התיקים, נותנים להם רק כספים ושיכון, לא נותנים שמיון חברתי, לא נותנים ירושלים פלוס מורשת, אין הסכמה עדיין על ועדת הפנים לרב ישראל אייכלר. אז יהדות התורה, יש את התהליך של א', היא קודם כל מוכן לבחור יושב ראש, גם היא הצטרפה לחגיגה. דבר שני, הוציאו מבית הקברות את החוק שנקרא חוק טל. הרי החוק הזה מת כבר ב-2012,
אז רגע יעקב, אנחנו כבר נדבר בהרחבה על חוק טל ועל בכלל, תן לנו סקירה היסטורית על, אתה יודע, כל הפניות החדות שחוק הגיוס עבר בשנים האחרונות, עלה ירד, עלה ירד, בגץ פסל, החזיר מכסות, יעדים, פלילי, באמת סיפור אחד ארוך, וננסה להבין לאן זה מתכנס. עורך הדין אבי בלום, אני מבין, לא איתנו, עדיין באיזשהו תהליך אחרי טיסה או לפני טיסה. ברק סרי על הקו, שלום, ערב טוב ברק.
אתה יודע, אני צריך להגיד לך הערה ככה, קצת שיהיה לנו הומור להתחלה. אבי בלום זה בדרך כלל או לפני טיסה או אחרי טיסה.
כן, ברור.
זה המצב הטבעי של חברנו, הטוב אבי בלום.
פרקליט הפך להיות פרקליט צמרת, ומבוקש בכל העולם, וזה המצב.
אני רואה אותו, הוא מעלה תמונות לפייסבוק, או שהוא בטיסה, או שהוא ממריא, או שהוא נוחת, שיהיה לנו בריא, או שהוא בטרקלין הזה, או שהוא במלון ההוא. רק שיהיה בריא, אז זה מצב טבעי, אז אל תדיג את המאזינים. ככה אבי בלום מתנהל.
הכל בסדר, ואנחנו מפרגנים לכולם, ובהצלחה לכולם. אתה יודע,
מכל הלב, מכל הלב.
התחיל להופיע גם בבתי משפט בוושינגטון, לך תדע.
טוב, רכבים בינלאומי.
תגיד, ברק, אתה מכיר מסעים ומתנים, הכל נראה טבעי, זה נכון. יש תמיד עד הרגע האחרון, עליות, מורדות, ויכוחים. לפעמים נדמה שהתקדמנו, ופתאום אתה שומע יום אחורת שבכלל צעדנו כמה צעדים אחורה. זה טבעו של מסע ומתן. במקרה דנן, יש תופעה אחרת מעניינת. כל המפלגות פחות או יותר מתקדמות באותו קצב, מסכימים על התיקים, על הסעיפים העיקריים בהסכם הקואליציוני, על תקציבים, מתקדמים. יש נושאים קצת במחלוקת, זה בסדר. מפלגה אחת בפער אדיר מאחורי כולם, בלי שנתניהו והצוות שלו מצליחים לקפל משהו, אתה יודע, לקדם את סמוטריץ' לאיזה נקודה.
בדברים הגיעו היום לשיא שהמפלגה הזו, שאתה מקבל הציונות הדתית, מונעת את החלפתו של יושב ראש הכנסת, ניקי לוי, לא מפרש את החקירות שבוע. כן, אבל היום זה עוד פעם ככה, היא לא מפרש את שבוע, ביום חמישי לפני שבוע הייתה אליה פנייה, לתת את החתימות שלה לתהליך החלפת הכנסת שהיה אמור להיות ביום שני, לא נתנו, זה מתעכב, זה גם לא יעשה כנראה השבוע. יושב ראש המפלגה סמוטריץ' מתנה את צירוף החתימות שלו לתהליך להתקדמות, אולי לסקירה, אולי להסכם קואליציוני מוכן, ובינתיים העסק מקרסע. ואני רק מזכיר לכם שככה הייתה אופטימיות גדולה בגלל ההומוגניות של הקואליציה הזאת, של הממשלה העתידית, אבל היה באמת אופטימיות שזה יגמז לפני שבועיים, שבוע וחצי, וזה נראה מקרטע, ולא, ולמרות שהיה יום הלילה, הייתה הודעה מאוד מאוד אופטימית ככה, במהלך הלילה, הנה שיחות טובות, יצאה תמונה של נתניהו, סמוטריץ' וחבורת ככה, ויריב לוין ועוד כמה עוזרים, כולם מחויכים וכולם אופטימיים, אבל נראה שיש ככה, בין הדיווחים האופטימיים למצב בפועל, יש כנראה מרחק לא קטן.
אוקיי. אנחנו מדברים באמת על מרחק משמעותי, עד כדי כך שאין בכנסת רוב להחלפת יושב ראש, אבל אני לא שומע משניכם מה נתניהו עוד מוכן לעשות בשביל הדבר הזה, כי אחרת אין ממשלה. הרי אם סמוטריץ' לא מתקפל או מוותר על משהו ונתניהו יישאר
תנוח דעתכם, תהיה ממשלה, אבל זה בקצב הרבה יותר איתי. אולי אני אומר, אתה יודע,
תראה, בכל מה זה המתן, כבר אמרתי זה מקודם, יש עליות ומורדות, אבל מה שקורה פה זה מעבר לזה, ולכן, כשמדברים איתי על רוטציה במשרד האוצר ועוד שנתיים, אני מרשה לעצמי לצחוק, כי איך שאנחנו רואים כרגע, אורח החיים של הממשלה הזאת לא יעבור את הבן שנה וחצי לשנתיים, ואני אומר את זה כי אני פשוט לוקח דימוי מהחיים, תודה לצורה חתן בקלה, יש ויכוחים לפני החתונה, אז מייל, אבל אם הוא זורקים אבנים אחד על השני קודם, אז אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה אחר כך. יש לנו את התיאבון הבלתי נגלה של סמוטריץ', יש לנו את הקיצוניות של בן גביר, יהיה לנו מצד שלישי לחצים אמריקאים. במערכת המשפט אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, יהיו ניגודים מאוד מאוד קשים. ואם סמוטריץ' לא מוכן לוותר היום על איזשהו תת סעיף, ומוכן לתפוץ את השותף שלו, אריה דרעי בגרון, רק כדי, בגללך היושב ראש, שיאשרו לו את זה, אז מזה אנחנו מבינים מה הם פניה של הממשלה שעומדת לקום.
אבל יעקב, יש שתי דעות שרווחות בליכוד. הדעה הראשונה של האופטימי שבחבורה, שאומרת, תראה, בוא, זה טיבו של מסע ומתן, כולם מנסים ככה לקחת גם השחרר. לא, יש כאלה שלוקחים יותר. אגב, דרעי, למרות כל הפרסומים על החבילה הנאה, מרגיש שהוא עשה את הוויתורים הגדולים ביותר, גם בתקופת משרד האוצר, לטובת שנתיים יותר מאוחר, גם מתפשר עם משרד נגב וגליל שהיה בבת עינו, הכל כדי, זה גם מה שהוא אומר בחדרים סגורים, הכל כדי שהעסק יתקדם. עכשיו, הדעה השנייה שרווחת בליכוד, והיא, אני חושב, יותר ריאלית, שמה שקורה עכשיו עם סמוטריץ' מעיד על מה שצפוי בהמשך, ולפיכך לא צפויים חיים קלים לקואליציה הזאת, כי מדובר בגוס קשה שיהיה מאוד מאוד קשה להסתדר איתו, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, למרות ההומוגניות של הממשלה כאן נכנסת, למרות הדבק האידיאולוגי, זה לא מעיד העקשנות הזאת והרצון לקבל דברים בבית שבעה מנדטים, לא מעידים על דברים טובים שצפויים בהמשך.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם על עוד כמה נושאים. סוגיית התאגיד והאמירות שנשמעות מתוך הליכוד.
אבי, ברשותך, יש נושא אחד שלא נגענו בו, ואני חייב לשים אותו פה על השולחן, הנושא הזה של יהדות התורה, שכולי קצת יותר מעניין את המאזינים שלנו מתאגיד השידור. תראה, יהדות התורה נמצאת פה בין המיצרים. היות שהיא לא יכולה לאיים כל כך על נתניהו, ונתניהו אפשר להשיג דברים רק באיומים, אז הם מעלים באור כל מיני דברים שלא קיימים, וזה התחלתי לומר מקודם. חוק טל זה חוק שתרמת ב-2012. ב-2016 יהדות התורה הייתה חוק שנקרא חוק הגיוס, שענה על כל הדרישות, בלי יעדים, בלי קיצוצים, שום דבר, כמובן שזה נפסל בבגץ. הדבר הכי פשוט בעולם זה לשים אותו על השולחן מחדש ולהוסיף לו את פסקת ההתגברות. אבל להיות שיהדות התורה לא קיבלה את כל מה שהיא רוצה, יש לנו ארבע סיעות. יש לנו את כל כמו שאומרם קיבל את משרד השיכון, אבל אחריו יש לנו פרוש שרוצים לתת לו ירושלים בלי מורשת, ויש לנו מקלב שלא רוצים לתת לו שוויון חברתי, ויש לנו טסלר שעוד לא סגור איזה סגן שר הוא יהיה, ויש לנו את אייכלר שיש לו דרישה לקבל רשות ועדת הפנים. אז כדי להפעיל לחץ על נתניהו, זה פתאום שולפים משהו שנקרא חוק טל. מה זה החוק הזה בכלל? מי שיודע מה הוא? מי שאלה אותי יודע על מה מדובר? מדובר פה על 5 שנים ניסיון. כבר רוצים עוד 5 שנים ניסיון. ולכן אנחנו רואים פה, כמו שברק אמר, את פניה של הקואליציה הבאה.
טוב, אז אם דיברת על יהדות התורה, בוא נדבר באמת, יודע, דיברנו גם מקודם, ניסינו לעשות סדר בחוק הגיוס. קודם כל, נכון לעכשיו, יעקב, מה מצבו של החוק? כרגע הרי אין חוק בתוקף, כי זה נדחה ונדחה ונדחה ונדחה.
לא, אין חוק, הוא בוטל, וכל הזמן הממשלה הולכת לבג"ץ ואומרת, אני לא יכולה כרגע להעביר, רק עכשיו קמתי, זה המשנה הקודמת, אנחנו הגשתי, החוק הרגע סברק בקריאה הראשונה ברחוב, כמובן שהוא התפתל, והבג"ץ כל הזמן רוצה לרקות עד שהמצב הפוליטי יתייצר. עכשיו, אם תקום ממשלה, בג"ץ לא יתן איתו לשלושה חודשים כדי לחוקק חוק שהוא ידון בו. בגלל היות שיהדות התורה לא יכולה לקבל את כל החוקים וכותבים רק את החוק שלה, אז הכי פשוט היה שיביאו אותו עם פסקת ההתגברות, ולכן חייבים פסקת התגברות, לפחות אד הוק לחוק הזה, כמו שהיה בחוק הבשר, כדי לגמור את הסיפור. ואם נתניהו לא ייתן את זה, אז באמת שלא תהיה לו ממשלה, ובפרט שאם הוא לא ייתן לכל חקרי יהדות התורה את התיקים שהם רוצים, אז אנחנו יודעים מה נהיה מניסיון העבר, שמקשיחים עמדות גם בנושאים אידיאולוגיים.
הבנתי. טוב, ברק, מילה אחת שלך מהצד, אתה יודע, לפחות אנחנו רואים בליכוד איזושהי התנגדות לכמה עניינים, גם חלק מהנושאים המשפטיים, אתה שומע גם על חוק הגיוס מול המפלגות החרדיות, תנסה להבין רגע או להסביר, או אם אתה יודע, מה הפחד שם? איפה, הרי אין כבר עוד צלע שלישית בקואליציה הזו שתפריע לעשות בעצם כל מה שהקואליציה הזו רוצה, ועדיין אתה מזהה בליכוד איזה שהם פחדים לעשות צעדים מרחיקי לכת?
יש פחדים, מה זה פחדים? אני חושב שזה, אני תקורא איזה זהירות מצד נתניהו, שלא כל כך סס, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, בניגוד לכל מיני עיתונאים מקורבים לליכוד. אני חושב שנתניהו בעצמו לא סס, ואתה תראה את זה יותר ויותר, גם לאחר מינוי יריב לוין לשר משפטים וכאשר, ובכלל בכל מה שקשור לכל מיני דברים שדיברו עליהם לפני הבחירות. אני חושב שהוא בסוף ידי בלם לדברים האלה, מה מטעמיו שלו. בכלל בליכוד יש עכשיו דום שתיקה מוחלט, ממתינים לסיום המסע ומתן עם כל הסיעות הקואליציוניות, ואז הערכה היא ש18 משרדים יהיו פנויים. הבעיה בליכוד היא אחרת, הבעיה בליכוד שיש כאלה שהיו בכירים, יש כאלה שרואים עצמם בכירים כעת לאור תוצאות הפריימריז, ויש כאלה ששואפים להיות בכירים. מדובר בחבורה גדולה מאוד של אנשים. לא תהיה בעיה של תיקים, אבל יהיה בעיה להסביע את כל מי שרואה עצמו בכיר בליכוד, בתיקים שהם לפי טענתם ראויים להם, ראויים למידותיהם ולמעמדם. וכאן תהיה בעיה. אני אומר לך, באימור אני לא משוכנע שאנחנו נשמע, שלא נשמע בסוף על כמה ח"כים שיחליטו להישאר חברי כנסת, לא להתמנות לשרים, כי הם יקבלו תיקים שלדידם זה שימוך, אפילו יש כאלה שיקבלו השפלה. אז יש מתח גדול לליכוד, אגב לא שומע אותם, אתה יודע, למעט ביסמוט שאין לה שום אספירציות, שאיפות לקבל משהו, ודני דנון שנוקט בשיטה שאם אני אדבר ויגיד יחיס את הטונים אז אולי אני כן אקבל משהו, אבל את סך הכל חברי הכנסת של הליכוד אתה לא שומע, אתה לא שומע בתקשורת, כולם מפחדים לעשות טעויות, כולם מפחדים לדבר.
כן, אבל יש את הקבוצה הזו של חברי הכנסת אמסלם וביטן שכן, אתה יודע, מוצאים כל מיני, הם לא אומרים, נעשה משהו.
סליחה, ביטן, נכון, אתה צודק, אין לו מה להפסיד, ביטן לא יכול להיות שר, יש לו כתב אישום, אז הוא לא מסתכן כאן בעיבוד משרד. ומילה נתניהו, גם אם ירצה מאוד, לא יכול למנות אותו לשום משרד ממשלתי. אז אני אמר, אחד שאין לו מה להפסיד, זה לא בדיוק, אתה יודע, איך חוכמה גדולה לדבר שממילה אתה לא יכול להתמנות לשר. היתר שותקים. לגבי ההבטחות שהובטחו במערכת הבחירות, אני מאמר בהערכה גסה שחלק מהן יישארו כהבטחת בחירות גם למערכת בחירות הבאה.
אוקיי, טוב, יעקב ריבלין, למילה אחת לסיום, כשאנחנו מדברים על העשיות החרדיות, דיברת על חוק הגיוס, יש כמה מחלוקות גם בנושא מערכת החינוך, אגב, בין המפלגות עצמם ומול הליכוד גם כן, אלה דברים של כספים, של תקציבים, יש עוד מה, אתה יודע, לעמוד ככה עקשים כדי לסחוב עוד איזה חצי מיליארד לפה ולפה?
תראה, יותר מחצי מיליארד. קודם כל אני אספר למעריבים שלנו שבא נשמח דרישות של יהדות התורה מהליכוד יש 131 סעיפים. נכון ליום חמישי, בדקתי, לא צריך להיות בדיקה היום, דנו ב-80. עכשיו, למה זה קורה? שיהדות התורה זה בעצם שתי מפלגות, ואגודת ישראל לבד היא ארבעה. כל אחד בא בשביל רבותיו, וכל אחד מבין מה שחשוב לו. אז יש אחד שחשוב לו שהמטרו בבני ברק, ויש אחד שחשוב לו הקומה הקשרה, ויש מי שחשוב לו זה, ויש שחשוב לו ההוא. ומרוב דרישות והכל, אז הם מתפוססים בכמה דברים מרכזיים. לכן המסע מתן יהדות התורה, לדעתי, יהיה אבן הנגב הבאה, כי יצא, יש שם כמה דברים במועצת שאומרים מקום הדין טער, אם לא נקבל כל מה שאנחנו רוצים. אז אפשר, כמו שהפילו את הממשלה ב-2019, ולא נתנו לה סיכוי לקום מיד לחם, כי אפשר גם לא ללכת לקואליציה הנוכחית. כלומר, אחרי שדיבור עם סמוטריץ', יהיה לנו אבן נגד לא קלה יותר עם יהדות התורה.
אוקיי, יעקב ריבלין וברק סרי, תודה רבה לשניכם, ערב טוב להתראות.
תודה רבה וערב טוב.